שלום, עמוד 318 בספר התנ"ך, בפרק י"ז, פסוק א', לא תזבח, כן, בספר דברים, כן, במהדורה הזאת באמת זה לא 318, עידו, הבחור הזה שם, כן, זה, במהדורה שלך זה, זה משהו אחר, זה בפרשת שופטים שבספר דברים. פרק י"ז, פסוק א', לא תזבח לשם אלוהיך שור ושה, אשר יהיה בו מום כל דבר רע, כי תועבת השם אלוהיך הוא. מה תקוע הפסוק הזה כאן, תגידו לי? איך אנחנו מדברים הרי על שופטים? פתאום מביאים לך כל מיני דברים, לא תיטע לך אשרה, לא תקים לך מצבה אשר שנה, לא תזבח שור ושה. לא ברור? מה? זה הכוונה. כלומר, אם אתה מביא דיין שאיננו ראוי, זה כמו שאתה זובח בעל מום. זה אותו עיקרון. לכן הביאו את זה צמוד לזה.
תגיד ישר שזה מום, מה אתה צריך להביא לי אנלוגיה?
אנלוגיה זה יותר פועל על הנפש.
אבל לדעתי, מכל 100 אנשים, אולי אחד או שניים...
יקשור את זה?
כן.
לא נכון. יקשרו.
מה זה שייך? זה על קירור. אז תעשה את
המון.
זה
בעלך
שם על
קירור? בלי סיבוכים עכשיו בתוך הבית. תודה.
זה קשר מאוד מאוד רחוק. שופטים שצריכים להיות בסדר...
בעיניי זה לא רחוק. דבר נוסף, גם השופטים עצמם אסור להם להיות בעלי מומים כפשוטו.
זה משל.
לא, זה גם כפשוטו. יש הלכה. שבעל מום לא יכול להיות שופט. למשל... הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, לא רצה שישימו לו קוצב לב, כדי שהוא לא יהיה פסול מלשבת בסנהדרין. ישימו לו קוצב לב, יש לו מום. לא יכול לשבת בסנהדרין, לכן הוא לא הסכים שישימו לו קוצב לב. כן. מה השבוע שעבר? לא יודעתים. נו, מה יש? זה מובן, מה? למה לא? כן. ודאי שמסתכלים על התכונות של הדיין. הכוונה, בין שני דיינים ראויים, אתה בוחר את החבר'ה שלך. יש אפילו הלכה כזאת, מבשרך לא תתעלם. כלומר, אם אתה צריך למנות שני אנשים, אחד משני אנשים לתפקיד, ושני האנשים שווים במעלתם, לפי ההלכה עליך להעדיף את הקרוב משפחה שלך. שנאמר, ומבשרך לא תתעלם. אם הם שווים במעלתם, כמובן, אם אחד הוא קרוב משפחה אבל הוא לא שווה גרוש, והשני אמנם הוא לא קרוב משפחה אבל הוא יותר טוב, עליך להעדיף את היותר טוב. אבל אם שניהם שווים במעלתם, שניהם בעלי אותם כישורים, ואחד הוא קרוב משפחה, אז אתה מחויב על פי ההלכה לבחור את המקורבים אליך. נכון. למה לא? אפשר לבדוק את המידות של בן אדם. נכון. אז מכירים אותם. איך כתוב שם במשה? משה כתוב, בחר לך חכמים, נבונים, ידועים. בסדר, אבל סימן שאמרו לו לבחור לפי מידות. כן, כן, שונא בצע וזה. לא, בסדר, אז מה, איך אתה יודע שבן אדם הוא שונא בצע? איך בוחנים דבר כזה? מתרשמים, כמו כל דבר. אז אם אתה בדורו של משה, אתה פונה למשה, אתה בדורו של יפתח, אתה פונה ליפתח. מן הסתם שיש רוח הקודש, שגם מעוזרת לזה. זה כמו שלמשל לגבי נתינת שם לילד. אומרים שההורים קשורים ל... יש להם רוח הקודש כשהם נותנים את השם. מה זה רוח הקודש? הוא אפיקורוס והיא אפיקורסית. והם אחראים אם לקרוא לו רן? כן?
רן ניחה, אבל אם נותנים לילד שם נורא כמו נמרוד למשל.
אז כנראה זה לא סתם שנתנו לו את השם נמרוד. נכון, זה לא סתם.
מה זה לא סתם? זה פשוט...
אז כנראה שזה לא סתם.
על הילד.
כנראה שזה לא סתם. כן? זה כמו שלמשל, שואלת הגמרא, מדוע זכה עומרי למלכות? ככה שואלת הגמרא, מדוע זכה עומרי למלכות? אז הגמרא אומרת, משום שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא בנה את העיר שומרון. עכשיו, מבחינה ארכיאולוגית, אומרים שכל הערים הישראליות במקדם, היו כולן ערים כנעניות מקודם. כלומר שהיהודים, כשנכנסו לארץ, לא הוסיפו אפילו עיר אחת. חוץ מעומרי, מלך ישראל, ולכן זכה למלכות. לכן, מי שמוסיף עיר בארץ ישראל, אז יש לו זכות להיקרא עומרי. מה? לא היה צדיק גדול, אבל זכה למלכות.
אבל מה עם שם נמרוד? נניח ששכנים שלך נותנים לי, אתה נודע לך שהם רוצים לתת לי שם נמרוד.
נו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי?
ומה?
היה לי קרוב משפחה עם שם כזה.
כן?
כן, הוא שינה את שמו. כן, הוא שינה את שמו.
ואתה לא תשכנע אותם לא לעשות זאת?
אולי אני אשכנע אותם אם ישאלו אותי.
אבל אם לא ישאלו אותך...
ישאלו, לא שואלים אותי, אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
לא, להגיד שזה מסוכן, זה פשוט הזה שהם...
יכול להיות, יכול להיות שאני אגיד להם את זה. אגב, ראיתי חוברת שבה כתוב כל מיני הלכות לגבי איזה שמות לתת לילדים. כתוב, בין היתר, לא לתת שמות של רשעים. כגון, הרצל, עומרי, נמרוד. כך כתוב. טוב, נו, באמת. נולדנו אתמול. מה? הנה, דוגמה. יש הרבה משלים פה. ש... טוב, בואו נתקדם קצת לעבר פסוק 2, נכון? פה יש הלכה משונה מאוד. כלומר, היא הלכה לא משונה מצד עצמה, היא משונה לכאורה מצד מקומה. כי אם מצא בקרבך באחת שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני השם אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבע השמיים אשר בציוויתי, והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, הנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה, וביערת הרע מקרבך. טוב, ההלכה הזאת היא פשוטה, שמי שעובד עבודה זרה חייב סקילה. האמת היא, היה אפשר להבין את זה גם מפרשות קודמות בתורה. כן? זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. כלומר, זה לא מהיום שאנחנו יודעים שעובד עבודה זרה חייב סקילה. ואומנם, מהפסוקים האלה אנחנו לומדים כל מיני דיוקים נוספים מבחינת ההלכה, לגבי חסירת העדים ועוד כמה דברים כאלה. אבל השאלה היא, מדוע זה מובא פה? אחרי מינוי השופטים. אם תגיד בגלל שהשופטים הם המופקדים, על סקילת, חייבי סקילה. אז תביא פה את כל העונשים שבתורה. כל אלה שחייבים סקילה, וכל אלה שחייבים שריפה, והרג וחנק. כולם תביא. כן? אז מה ראית? כולם צריכים שני עדים. אז מה ראית להביא דווקא את עובד עבודה זרה פה? הבנתם את שאלתי? ובכן, מה התשובה? התשובה פשוטה ביותר. הלא רבותה ידוע. שכל עניינה של התורה זה להילחם בעבודה זרה. זה גם גמרא מפורשת. כל המודה בעבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה. וכל הכופר בעבודה זרה כאילו הודה בכל התורה כולה. וכן נאמר בפרשת שלח. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שאדם ישגה ו... יעבור על כל המצוות כולן, אלא מדובר על מצווה אחת שהיא שקולה כנגד כולן, ואיזו, זו עבודה זרה. נכון? זאת אומרת שעבודה זרה זה התמצית של הכל. ולכן, התפקיד הראשוני של מינוי השופטים זה קודם כל לבאר עבודה זרה, אחרי זה מתבלים מדברים אחרים.
אז בכל מקום איפה שיש תפקיד או משהו אחר, תחזור על זה כמה פעמים בכל התורה. למה דווקא שופטים?
כתפקידים אחרים, שהם תפקידים אחרים. אני לא מבין את הבעיה.
למורים...
למשל, מלך, מלך, מלך. אז בוא נזוכח. מה התפקיד של מלך? התפקיד הראשון.
אולי גם כן?
לא. יותר נכון, לשמור על הביטחון. כן? או לעשות מלחמות. כלומר, התפקיד שלו הוא דווקא בתחום של לא תרצח. בסדר? אז זה תפקיד אחר. בסדר? אבל אתה שואל, מה התפקיד של מערכת המשפט? קודם כל, לבאר עבודה זרה. למה? כי אם יש עבודה זרה, אין לכידות חברתית. אין לכידות חברתית. צריך שכולם יהיו קודם כל מאוחדים מסביב לנקודה אחת, שהיא שלילת עבודה זרה. אפילו לא אמונה בשם. אמונה בשם קצת יותר מסובך. אבל שלילת עבודה זרה זה הגורם המלכד את האומה.
אז מה יהיה עכשיו בימים שלנו ולעתיד הקרוב?
מצוין, גם בימינו באמת אין עבודה זרה. כלומר, העם היהודי ידוע כעם שאיננו עובד עבודה זרה. כעם, אני מכוון, לא מכוון לתופעה זאת.
מה יעשה?
כי הוא ראו רגע, מה הבעיה?
מה הבעיה? בית משפט, בגץ זה לא עבודה זרה?
לא.
דמוקרטיה זה לא עבודה זרה?
לא.
סוציאליזם זה לא עבודה זרה?
לא.
למה?
כל הדברים האלה אתה יכול להגיד אותם בתור משל. זה כמו עבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כתוב גם ככה, נכון? כל הכועס, כתוב בגמרא.
בבירוש עבודה זרה.
זאת אומרת שכל מי שכועס אנחנו ניקח אותו לבית המשפט ונסקול אותו? לא, זהו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על העבודה זרה המקורית. לא.
אבל מה זה עבודה זרה?
כל הדר, כתוב, כל הדר בחוץ לארץ, הדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. יאללה, אז נסקול כל יהודי חוץ לארץ.
זה מטאפורה.
יפה.
אבל פה מדובר על, במקרה של בג"ץ, דמוקרטיה וכן הלאה, זה אמונה בערך עליון שהוא לא
אלוהי
אברהם יצחק.
זאת לא עבודה זרה. כי לעבוד עבודה זרה זה כוונה לעשות עבודה, לא להאמין. ברגע שאדם מאמין במשהו, עוד לא נקרא עבודה זרה.
אבל פה אין עבודה זרה?
אני אקרא יותר מזה.
על מזבח ערכים...
מי שמאמין בזאוס, למשל, או באפולו, מאמין, סוקלים אותו או לא?
אם אין עבודה, אולי לא.
לא סוקלים משהו, לא יעשה מעשה.
לא.
הוא לא משלנו, זה יוונים, מה
התפתח? ואם הוא יעבוד לאפולו? אז סוקלים אותו.
הוא גוי.
לא, יהודי. יהודי שמאמין באפולו וזהוס והרה. סוקלים אותו או לא? התשובה היא לא.
לא פגשתי כזה.
לא, צ'רניחובסקי היה כזה. עכשיו, יש לו שיר הלל לאפולו. אבל לא...
אצלו זה בוודאי הייתה...
בוודאי, בסדר, לא שנה. בקיצור, לא סוקלים אותו. לעומת זה, יהודי שיעבוד לאפולו, נגיד יביא לו קופסת טונה על גבי המזבח, כן? וייתן את זה לחתולים המקודשים של המקדש של אפולו, אז הוא יהיה חייב סקילה. בסדר? זאת אומרת, עד שלא נעשה מעשה של פולחן בעל אופי דתי, לא סוקלים את הבן אדם. גם אם הוא מאמין בדמוקרטיה ובבג"ץ וכל מה שאתה רוצה. בסדר?
אבל, רגע. אם מדובר על אליל, כן? אז יש לו מזבח ודברים כאלה.
כן, נכון.
אבל זה לא חייב להיות.
למה?
משום שלמשל, לשמש ולירח אין מזבח.
למה? יש.
יש?
לא, יש, בוודאי. להל יוחד.
אין מזבח.
וזה לא צריך דווקא מזבח. אם אדם לוקח תרנגולת ושוחט אותה לכבוד השמש, אז הוא חייב סקילה.
אז אם
לא,
אם הוא... מוותר על תרנגולת ופשוט חושב שזה אל.
שום דבר. אלא אם כן, יש לו הכרזה, אלי אתה, כמו שיש אצלנו קריאת שמה, שזה גם כן אופן של עבודה, של קבלת עול מלכות שמיים, אז אם הוא גם כן עושה קבלת עול מלכות השמש, צריך להיות איזה מעשה כלשהו שמכריז, אפילו דיבור, שמכריז על קבלתו בדרך עבודה את עול מלכות השמיים של אותו אליל, אז באמת הוא חייב סקילה.
מצוין. עכשיו הוא עושה איזה... הוא לא אומר ככה בפומבי, אלא הוא משכנע אנשים אחרים שתעזבו את הדת שלכם המטופשת.
אז זה מסית, זה לא עובד עבודה זרה, זה לא אותו דבר, זה מסית.
זה באמת, זה שווה ערך להכרזת אמונה בשמש.
זה דומה, אבל זה לא אותו דבר, זה דומה. אנחנו מדברים פה על קטגוריות יסוד, לא על פרטים. טוב, אולי על נגזרות, מה שנקרא. אני לא אומר שאתה לא צודק באינטואיציה הבסיסית. יכול להיות שאתה צודק. אני רק אומר שאנחנו מדברים פה על נקודת הראשית של כל זה. טוב. אז זה הסיבה שזה מובא פה. כי זה התפקיד הראשוני של המשפט. לבאר עבודה זרה עוד לפני שבבארים רוצחים. בסדר? יש כמה הלכות שלמדו מכל הסיפור הזה, לגבי דיני עדות וכדומה, חקירת העדים. פה יש הרבה מה לדייק. תסתכלו בגמרא מי שמעוניין. עכשיו, בואו נעבור עכשיו לפסוק 8. פסוק 8 מפגיש אותנו עם הלכה מן החשובות בתורה כולה, כי ייפלא ממך דבר למשפט. בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע. דברי ריבות בשעריך. וקמת, ועלית למקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. טוב, זה פה סיטואציה לא ברורה. מה קרה בדיוק? ייפלא ממך דבר למשפט. מה זה ייפלא, קודם כל? נעלם. אתה לא יודע מה הדין. כן? אתה שואל את עצמך מה ההלכה. האם מותר לאכול עוף בחלב? אסור לאכול עוף בחלב. לא יודע, לא מצליח להכריע. מותר? אסור. התורה אסרה את זה? לא אסרה את זה. אז לכאורה, מה אתה צריך לעשות במקרה כזה? לשאול את הרב. אז ברור שאם ייפלא ממך דבר למשפט, לא צריך ללכת עד הסנהדרין בירושלים, אתה תשאל את הרב. אז מה קרה פה? מה המקרה שמדובר כאן?
בין דם לדם.
אותו דבר, בין דם לדם. אני לא יודע, דם הזה דם טהור או דם טמא? טוב. מה? אני הולך לרב, אני אומר, תגיד לי, הדם הזה טהור או טמא? מה? אלא מדובר שבין הרבנים עצמם הדברים לא ברורים. כן, לכן כתוב דברי ריבות, מה כתוב? בשעריך. מה זה שער? זה איפה שבית הדין. נכון? הרי כתוב לפני כן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת שאדם, כשיש לו שאלה בהלכה, הוא לא פונה ישר לסנהדרין. הוא פונה ראשית כל לבית דין שבעירו. אם בית דין שבעירו מצליח לפתור את הבעיה, בזה זה נסגר. עכשיו, יכול להיות דבר מעניין, שבית דין שבעיר אחרת, גם כן נשאל אותה שאלה ופסק הפוך. זה משנה משהו?
לא
משנה כלום. כי הרי בעיר זאת יעשו כמו בדין זה, בעיר אחרת יעשו כמו בדינה אחר. לא קרה כלום. אבל מה קורה אם בתוך בית הדין עצמו לא מצליחים להכריע? אז פונים אל בדין יותר גבוה. זה יכול להיות בדין של השבט, יכול להיות, עד שאם לא מצליחים בכל האינסטנציות השונות להגיע, יכול להיות מצב שאז זה מגיע אל הסנהדרין, ואז יש חידוש הלכה חדשה לכל כלל ישראל, מודיעים, מכאן ואילך הלכה היא כך. כל זמן שזה לא מגיע לידי מידה זו, יכולה להיות התפצלות של ההלכה, וזה לא מפריע לאף אחד. למה? כי כל אחד הולך לפי מקומו.
אז זה לא מושג בתלמוד.
למה?
עכשיו, בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל. כלומר, כל הבתי דין היו פוסקים אותו דבר. כי זה היה בנוי על בסיס של שמועה. אם שמעו להם, אם לא שמעו, אז הולכים לבית דין אחר לשאול אם שמעו. כלומר, הם לא פוסקים לעצם את ההלכות.
אבל אם זה דבר שאתה יודע שלא שמעו. אתה אומר שאף פעם לא פסקו לפי סברה.
רק סנהדרין
71. זה באמת חידוש גדול, מה שאתה אומר. כן, נכון, אתה צודק, אבל אז נשאלת השאלה, למה...
שברמו תלמידי שמיים בילש,
30 שקול צורכם. כן, אבל אתה יכול להגיד משהו אחר. אתה יכול להגיד, מה זה לא שימשו כל צורכם? כלומר, כיוון שלא שימשו את רבותיהם, לא הייתה להם סברה ישרה. ולכן התרבתה המחלוקת. אבל אתה יכול להגיד שאם שימשו כל צורכם... כן, אבל אני אומר שכל זמן שכן שימשו
כל צורכם, אף אחד לא יגיד לפסוק הלכה אם הוא לא שמע את זה מרבותיו.
ככה אתה אומר.
ככה התלמוד מציג את זה שם, נכון?
זאת אומרת שכולם הלכו ובדקו אם רבותיהם שמעו.
זה הסיפור גם שם עם הלל ובני בטרה, שהוא מביא להם כאן לחומר, לשבת.
כן.
שמעת משמעי
דהילל,
אתה
כי נשיא.
לא שמעת, אתה לא
שווה
שום דבר.
כן. כלומר, אתה אומר שבהלכות חדשות מעולם לא פסקו מעצמם.
כל עוד חיפשו מישהו אם הוא שמע, אם לא היה ברירה, צריכים...
כן, אבל אז, אבל אני אשאל קצת שאלה. נגיד שאתה צודק, אבל אז למה יש צורך בסנהדרין לשבטים, למשל? סנהדראות לשבטים.
בשביל לדון דיני נפשות שצריכים 23, יש כל מיני דברים, כן. זה פונקציות לא שפסקת הלכה. זה הפונדו של השופט
בערכה
השיפוטית שלו, לא
פסיקת
ההלכה.
זו שהייתה הלכה אחת.
בגלל התלמוד בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל.
לא הייתה מחלוקת בישראל, זה נכון. אז איך להבין את זה? אתה אומר שמן הסתם... טוב, בסדר, אבל נגיד שבית הדין כן פסק לפי דעתו. זה מפריע למישהו?
איזה מדין?
בדין לוקלי, פסק לפי דעתו, בדין
אחר... לפי שמועה, זה לא לפי דעתו. עכשיו, לא יכול להיות
שיהיה מחלוקת בשבועות. כן, ברור. אלא אם כן יש מישהו ששיבש בדרך. זה יכול לקרות.
הרמב"ם אומר שולל את זה. לא יכול להיות שנחלקו בדבר שהוא מקובל
כשמוע. כן, אבל יש כמה קושיות על הרמב"ם. כי למשל בחצי נזק צרורות אנחנו רואים שהגמרא נחלקת לגבי הלכה למשה מסיני. אחת הקושיות שיקשו על הרמב״ם. לא, כלומר זה אחת הקושיות שיקשו המקשים על הרמב״ם. או איך אתה אומר שבהלכה למשה מסיני לא נחלקו? הרי יש בגמרא מחלוקת האם יש הלכה למשה מסיני כזאת או לא. כן, אותו דבר לגבי תוספת שמיטה, גם כן. מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שרבי ישמעאל אומר שזה מהפסוק לומדים, ורבי עקיבא אומר שזה הלכה למשה מסיני. ורבן גמליאל הכריע כדת רבי ישמעאל שזה פסוק, ואז הוא דרש את הפסוק אחרת מרבי ישמעאל וביטל תוספת שמיטה. כן? כלומר, יש קצת, יכולה להיות איזו השתמשות בדרך. כמו שגם הרמב״ם אומר לגבי תקיעת שופר. בעצמו הוא אומר, לגבי התרועה שהתורה אמרה, שכחנו מה זה. ככה הוא אומר, וזה שכחנו. כן? ובגלל ששכחו, אלי אמרו כך, מה?
זה גם אנחנו יודעים שבזמן הגדול של משה רבנו שכחו 3,000 הלכות, זה לא חידוש ששוכחים.
אתה אומר שמישהו ימסור את משהו לא נכון, אתה אומר זה לא יכול להיות.
זה מה שאמרנו, זה ששכחו, בימי בנו של משה רבנו שכחו. אז עתניאל וכנס, עתניאל וכנס, זה בדיוק מה שהשרה כלה עושה. נושאים ונותנים, כל אחד עובר את הצד שלו, בסוף עומדים למניין, מה שהם אחרים, ושם הכתוב שם יוצאת הלכה רווחת בכל ישראל. עוד פעם זה אין מחלוקת.
בסדר. אבל נגיד שהסנהדרין, נגיד אחרי הלל ושמאי, כן, עשו קצת בלגן, עכשיו אף אחד לא יודע מה ההלכה, מתחילים לשאול שאלות. בסדר? אז בית דין פלוני פסק כך, בית דין אלמוני פסק אחרת. מפריע לנו? לא מפריע. לא מפריע לנו. למה? כי זה בעירו. כל אחד בעירו עושה מה שעושה. טוב. כן, פעם אחת. זה מחלוקת אחת. אגב, באמת שאלה, למה לא הצליחו לפתור שם את הבעיה?
כי העם לא רצה לקבל את זה.
מה זה העם לא רצה לקבל? יוסי בן יועזר אומר לסמוך, יוסי בן יוחנן אומר שלא לסמוך. כן, אבל איך זה שהם לא הצליחו להכריע בתוך הסנהדרין? הרי הם היו חברי סנהדרין, שני החברה האלה, נכון?
הם היו חברי סנהדרין.
אלה היו נשיאים, אלה אבות בתי דין.
זה היה על שבות מדי רבנן.
נו, אז למה שלא הכריעו?
רבנן, האם היא גם חלה בתוך המקדש, ורק מחוץ לזה.
נו, אז מה? אז למה שלא יכריעו?
לפי הרוב, אבל...
שיכריעו לפי רוב סנהדרין, כן, נכון, למה?
זה לא מספיק שהם יכריעו, צריך שגם העם יקבל.
הרב ראובן מרגליות יש לו תירוץ אחר. אתה שמעת על זה הסבר? או שזה... הרב מרגליות יש לו הסבר אחר. הרב מרגליות בספרו מרגליות הים אומר, הוא מחדש חידוש, אבל הוא מביא כמה סוגיות שמשתמות ככה, שמופלש בבית דין יכול לא להכריע כנגד כל הסנהדרין, אבל יכול לעשות וטו. כלומר, יש לו סמכות לעכב פסיקת ההלכה נגד דעתו. ולכן הוא אומר, כיוון שהראשונים היו ניסים ולא אבות בתי דינים, אז תמיד קרה שהרוב היה נגד המופלש בבית דין, אבל המופלש בבית דין גם כן עשה וטו, ולכן ההלכה לא נפסקה. דווקא בנושא הזה.
זה לא מוצא לך בתלמידים. בסדר,
שנחלפו שם תלמידי שמה לתלמידי הלל. לא, אז בסוף.
ידע שההלכה כבדת הלל.
נכון.
אז הוא לקח והזמין את כל העם שיבואו ונתן להם שם עצות קידר, ואותו שם יקבע ההלכה כבדת הלל.
עכשיו אני אסביר לך למה. כי הלל עצמו, הוא היה נשיא, כלומר מופלא שבבית דין.
נשיא זה לא מופלא, נשיא זה
ה... מה?
הנשיא זה
ה... הראש הסנהדרין. כלומר, לפי השאר המרגליות... לא, אבל הוא היה במיעוט, אבל הוא היה במיעוט. אבל אף על פי שהיה במיעוט, היה בידו לעכב את קבלת ההחלטה. ולכן היה צריך שהעם יכריע נגדו, כלומר נגד הרבנים. כן, כן, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, הלל היה במיעוט, אבל מאחר הוא היה נשיא, הוא יכול היה לעכב את ההצבעה נגדו. עד שבא העם. בסדר? עיין שמה במרגליות הים... ודעת לנפשך, ננעם. בסוגיה על מופלה שבבית דין. טוב, שם הוא מביא שיש במשנה אחת על שמעתי מפי 72 זקנים. מה זה 72? כן, בדרך כלל זה 71. אז הוא אומר, זה גם המופלה שבבית דין, לא חייב להיות במניין. טוב, בואו נתקדם קצת. אז כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, אז הולכים... אל הסנהדרין. עכשיו, באיזה סוג נושאים אתה ניגש אליהם? מה פירוש דבר? כי יפלא ממך דבר. איזה סוג דבר? אתה לא יודע מה הרכב של מולקולת המים, למשל? אחד אומר H2O והשני אומר H3O? באיזה נושאים אתה הולך לסנהדרין? אז אתה אומר שזה בנייני הלכה. כן, אתה מבין כמו הבבלי. הבבלי אומר, כי ייפלא ממך דבר, זה הלכה. נכון? איך אתה יודע שירושלמי אומר אחרת?
אחרת למה היית אומר בבלי?
נכון, זה דיוק נכון. כן. הירושלמי אומר, דבר זה אגדה. למשפט זה הלכה. מה? זאת אומרת, השאלה היא, האם גם עניינים שבאגדה ניתנים להכרעה על ידי הסנהדרין או לא? מעניין, בהקדמתו של רבנו בחיה אבן פקודה לספרו חובות הלבבות, הוא אומר שעניינים שבאמונה לא צוותה התורה להכריע אותם בסנהדרין בגלל שאפשר להכריע בהם על פי השכל. ככה הוא אומר, השכל האנושי מספיק משופשף כדי שתעשה דיון לוגי ותכריע. אגב, לפי בעל חובות הלבבות, אפילו אמונה בשם
זה
דבר ש... לא רק שזה משהו לוגי, אלא יש לך מצווה דאורייתא, לדעת רבינו בחייה, להביא הוכחות פילוסופיות למציאות השם. כלומר, הפילוסופיה היא מצווה דאורייתא לפי רבינו בחייה. אתם יכולים להבין מה זה עשה לשאר גדולי ישראל כשהם קראו את הדבר הזה. כן? יקשו כמה קושיות. אחת הקושיות הרציניות שיש על רבינו בחייה, שאם כך, מדוע בתלמוד אין הוכחות פילוסופיות למציאות השם? מדוע חסכו את זה מאיתנו? מדוע הנביאים לא הביאו את זה? כן? ויש פה איזה קושיה. על כל פנים, הוא משתדל מאוד, רבינו בחייה, להראות שחכמים כן עסקו בזה, וכן פסוקים לזה. הוא אומר, וזה מה שנאמר, והשבותה היום, וידעת היום, והשבותה אל לבבך, כלומר, וידעת על פי המסורת, והשבותה אל לבבך על פי העיון, וכו' וכו'. ולכן הוא אומר, הוא מביא את הפסוק הזה, רבינו בחייה, הוא אומר, הנה, ויפעלים ממך דבר למשפט, אז אתה הולך לרבנים, אבל דברים שבאמונה, אתה הולך אל השכל. כך אומר רבינו בחייה. הרב קוק מאיר, שדווקא אותו פסוק נדרש בירושלמי, על דברי אגדה. מסביר הרב שזה ההבדל בין הבבלי לירושלמי. שהבבלי, אין אצלו רוח הקודש הארץ ישראלית. אז כשאין רוח הקודש, אתה לא יכול לדעת לאן השכל נוטה על פי רוח הקודש. לכן אתה משאיר לשכל את האוטונומיה, שלו. אבל כשיש הערה מעין נבואית, קרי, על חכמי ארץ ישראל, אז אתה מבין שגם ענייני אמונה מוכרם על פי, סנהדרין, שיש להם רוח הקודש. בדיוק, אווירת ארץ ישראל מחכים, זה לא הדאות הכתיב, אלא זה מה שנאמר בתלמוד. כן.
גם הרמב״ם פוסל באמונה.
כן, אבל, רגע, מה זה הרמב״ם? מה?
הרמב״ם
בחייה. קודם כל, הרמב״ם הוא לא פוסק כדעת רבינו בחייה בנושא הזה. כן, הוא לא חושב כמוך. כן, אבל אני לא יודע אם זה קשור לעניין, כי גם רבינו בחייה מוכן להגיד שיש מצווה להאמין בשם. אבל אם נגיד מחלוקת ב... שאלה שייכת לאמונה, אז הוא אומר, זה לא יוכל פי סנהדרין. ככה יאמר רבינו בחייה, יכול להיות שגם הרמב״ם. למשל, האם יש לאלוה גוף או אין לו גוף? הוא מביא גם הוכחות שכליות שם. אני מצטער, בהלכות יסודי התורה, הוא מביא הוכחה על פי השכל שאין לאלוה גוף. איך אני חושב? זה באמת השאלה, מה המקום של כל ההוכחות האלה לדעת הרמב״ם. אבל זה מעניין לדעת שזה מחלוקת בבלי וירושלמי. הרב קוק גם טוען שזה מחלוקת בין הגאונים עצמם. טוב, זה דבר שצריך לברר אותו. מאיפה הוא לקח את זה הרב קוק? מאיזה גאונים בדיוק? טוב, יכול להיות שזה מחלוקת בין צורה לפומבדיטה, יש קצת מקום לחשוב את זה. אבל בואו נתקדם. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים, הלוויים ולשופט אשר יהיה בהם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם. מה הצורך לחזור על המילים האלה? הרי כבר אמרת, ובאת אל המקום. מה זה אתה צריך להוסיף כאן, מן המקום ההוא אשר יבחר השם? אומר התלמוד, מכאן שהמקום גורם. זאת אומרת שהמקום מסייע לחכמים לכוון אל האמת. ולכן מבאר הנציב מוולוז'ין, שאם לא הייתה נגזרת גזירת גלות על עם ישראל, לא היינו מצווים לעסוק בפלפול. אומר למה? כי המקום עצמו היה מכוון את דעתם של החכמים. ולכן גם בלי מאמץ רב בפלפולה של תורה, היו מגיעים אל האמת. מה שאין כן בזמן חשקת הגלות, שאתה כבר רחוק מן האינטואיציה המקורית, זה הכוונה. אז אתה זקוק לפלפולים כדי לדעת את האמת. זה גם ההבדל, ולכן באמת הבבלי יותר הירושלמי יותר אינטואיטיבי, אתה צודק. כן? היום אנחנו עוד לא חזרנו למקום ההוא, הסנהדרין לא יושבת שם. נכון? אבל ודאי שהמצב יותר טוב מאשר פעם. כן? האינטואיציות היא יותר מיושרות. הגמרא אומרת, אין תורה כתורת ארץ ישראל. ורואים פה שיש יחס בין התורה לבין המקום. כן. ועשי על פי הדבר שגידוך מן המקום ההוא שיבחר השם, ושאמרת לעשות ככל אשר יורוך. עד כאן.